שייכים לך.
בסוף השער החמישי, שהוא סוף סוף השער העיקרי, כי זה הכינויים של שם הוויה תפארת. טוב, אז אם כן, צריך לחכות למישהו? אם יש מישהו?
זה שאלה כללית על שם הוויה.
רק, טוב.
שאלה כללית על שם הוויה.
כן.
למה קוראים לו שם העצם?
יש פה שאלה, מכיוון ששם הוויה לא מורה על עצמות, אבל מכל מקום, ההוויה זה שם העצם של העולמות. ובהוויה אין תפיסה, בהוויה עצמה אין תפיסה, והיא כולה אלוקות. אבל זה לא עצמות האינסוף. אלא, לפי מה שאני זוכר מתורת הארי, זה שם עצם העולמות. מכל מקום, שם הוויה, יש לו כמה מדרגות, זה למדנו כבר בהתחלת הספר, נחזור על זה בסוף הספר, גם כן. יש המדרגה של שם שנכתב ונקרא, ושם שלא נכתב ולא נקרא. ההוויה מורה על היחס בין האינסוף והעולמות. אבל מכל מקום, שם האצילות, עולם האצילות, הוא עצם העולמות. עולם האצילות הוא קשור בעצמותו דרך כתר לאור אינסוף. והוא נקרא הוויה. והוויה זה עצם. הוויה זה למעלה מהמציאות. הוויה זה הפנים של המציאות. אני זוכר שאחד מהשיעורים הראשונים שקיבלנו מהרב ציודה זדורבך, הוא הסביר בריכות את ההבדל בין אלוקה ואלוקות. אז מכל מקום שם הוויה מורה על האלוקה. אתם מבינים את ההבדל, אלוקה ואלוקות. ואני זוכר, הוא נתן הסבר ארוך על הטעות של קאנט מצד אחד, של ספינוזה מצד שני ושל בקסון מצד שלישי. הוא היה בקי בסגורים. והעניין של קאנט, הוא הסביר את זה, כי אולי אתם בקיאים במושגים של קאנט, ההבדל בין הנומן והפנומן. אז אלוקות זה הנומן של קאנט. אבל ההוויה של האלוקה, זה למעלה מזה, או פנימים. הוא נתן לי פעם סמינר שלהם על העניין של הפילוסופים לא ידעו מי הוא האלוקות. הם יודעים רק התייחסות לאלוקות, מי הוא. וכל התיאולוגים שמדברים על מי הוא אותה אלוקות, הם לא יודעים את זה. והעיקר זה הנצרות, כמובן. רק האסלאם, היא מסתלקת מהעבודה. מה שאני שמעתי ברור מכל מה שלמדתי על זה, על האסלאם, זה יש להם רק שינוי כאשר המהדרין, אם אפשר לומר, זה הרחמן. הרחמן שהיא אלוקי אברהם. הם יודעים את זה. יותר מזה לא. כל המיסטיקה שלהם, או התיאולוגיה שלהם, היא תיאולוגיה ומיסטיקה טבעית, שיודעים מה זה אלוקות. אבל האלוקה, לכן צריך להבין את זה, זה בין שם הוויה וההוויה.
המציאות זה מלכות?
המציאות לא, זה מתחיל בחוכמה, זה מתחיל בעצם. שמה זה נקרא קצת יש, והחוכמה מאין תימצא. אז המציאות מתחילה בחוכמה. המציאות זה תפארת ומלכות.
כן, מציאות זה יחס להוויה.
מציאות זה גילוי ההוויה.
אם אנחנו אומרים ששם הוויה הוא ההוויה, אז אין שם מציאות,
יש שם הוויה? ברור, ברור, אבל בכל מקום יש... נאמר את זה ככה אולי, המציאות זה הכלי של ההוויה. זה הגילוי והכלי של ההוויה. הוא הווה והוא נמצא. והוא עובר את כל העולם.
אלוהי
העברים. מה הקשר? עובר, עובר. הייתי אומר, זה חידוש. איפה כתב את זה?
בתורה,
הפועל פרעה. הפועל פרעה? לא זוכר. אני זוכר שיש לו פרק שם על ויעבור. בסוד העיבור, קשור לעברי. זה אני לא זוכר, שעובר. זה תפארת, הבריח, שהוא עובר את כל העולם. מלכותך, מלכות כהנים, זה קשור לי. טוב, אז אם אתם רוצים, אנחנו חוזרים להתחלת הקטע ונמשיך. כי אני זוכר, אם אני זוכר היטב, לא הייתי כל כך בריא בשורה הקודם, עברנו מהר, נכון? כן. אז חוזרים. ואחר שהודענוך אלו העיקרים הגדולים, בשם הגדול להוויה התברך, צריכים אנו לבאר לך מקצת מן הכינויים מלבד אלו שזכרנו, כל מה שקדם. ואינם כינויים כדמיון אלו האחרים שהזכרנו, אבל הם כדמיון דגלים, מה כתוב? זה רש?
לא. דגלים.
אני חושב שזה טעות, זה דגלים. צריך להיות דגלים. אפשר רגליים גם כן, אבל אני לא חושב. מודיעין אותנו גדולת מעלתו יתברך ומורין איתנו הדרכים שבהן נלך, דרך ישר, אלו יד. פה גם כן יש לדייק, יש שני מושגים, דרך ישרה, זה לשם חכמים, ודרך הישר. דרך ישר זה לשם זכר, ודרך לשם זכר זה נחמה. בלשון נקבה זה תורה, ולכן לפי דעתי צריך לתקן ולומר דרך ישרה. זה לשון החכמים, הרגיל אצלך, דרך ישרה. אתם זוכרים את הסוגיה בהתחלת קידושים, כן? כל הדיוק שמה, כי המשמעות של דרך לשון זכר זה מלחמה, ודרך לשון נקבה זה תורה. הפסוק ו... יורו לך, זה מלחמה, זה מלחמה.
הדרך לחובה, נולדה בדרך לחובה.
הדרך לחובה, זה תורה, יפה. שמה זו סוגיה עמוקה מאוד, כי יש יוצא מן הכלל בדברות של הלכות קידושים. למה זה נאמר בלשון נקבה? כי האישה נקנית בשלושה דרכים. לא, בשלוש דרכים, לשון נקבה, בשלוש דרכים. יש כלל את הריאה בסוגיה, למה המשנה השתמשה בדרך לשון נקבה. כי הטענה של הגמרא היא כי כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה. היה צריך לומר, יש הנקבים בשלושה דרכים, בשלושה דרכים, בשלושה דרכים, כן? טוב, הסוד הזה ש... שלושה זה זכר, ושלוש זה דווקא נקבה, זה עוד צודחך בעניינים. אני זוכר שלמדנו את זה פעם, אבל אני לא זוכר את הדיוק. אולי אחד מכם זוכר את הדיוק. למה דווקא המספרים הם אחוז? עד עשרה. טוב, פעם עבור על זה. אז מכיוון שכל התורה כולה בשביל זכר נאמרה, הזכר מצווה מהמצוות. לכן היה צריך תלונה, האישה נקנית בשלוש הדרכים, דהיינו הדרכים של הזכר, כן? אבל דווקא המשתמרת בשלוש דרכים, הדרכים של הנקבה. והיא מסבירה כי הכוונה של המשנה להשתמש בדרך לשון נקבה, דהיינו תורה. אתם זוכרים את הסוגיה? כן, מה הכוונה שלה? מה הכוונה שמה של הגמרא? אלא מכיוון שהיחס בין זהב ונקבה זה או מלחמה או תורה. ולכן יש יוצא מן הכלל, על פי שכל המדבות כולן, משום לכם האמרה, פה יש הפוך, יוצא מן הכלל הפוך. ההתנהגות דרך, במובן של התנהגות, הדרך צריכה להיות דרך לשון נקבה. זה היינו תורה. דקדים לו כן, זה מלחמה. זה מובן, רק פירמידה. וכי יש הביטוי, אם אני זוכר את זה, השאלה הראשונה שעשו לי ככה. מה ישנה לך לתנאי איש הנקנית? מה ישנה אתם לתנאי איש קונה? סליחה, איש מקדש. כן. ופה יש שתי שאלות. מה ישנה לך לתנאי איש הנקנית, אף על פי שהתורה אמרה, כי ייקח איש איש. הביטוי של התורה, של המקרא, זה לקוח, כן? ואתה אומר קניין, אז אם יש סיבות לשנות כך... נמשיך. אז איפה הגענו? כן, פשטתי את כותרתי, ואז היא מתייחדת עם האחרונה של שם, וזהו צוד קו האמצעי בכל מקום. והרי עוד דבר, ראשה של מעלה סובלת צוד הכתר והחוכמה והבינה, פה קראנו את זה כבר, האמצע של הסובלת צוד הגדולה וגבולה ותפארת, תחתי הסובלת הנסה ועוד לעשות. אני שמעתי כי בחסידות עכשיו יש נושא, אם לפי התקופות, זה למדנו פעם, כי כל התורה, תורת הקבלה של הספירות, זה שהיה בדרך כלל לגורל היחיד, לעולמות ולגורל היחיד. אבל יש גם כן קשר להתפתחות ההיסטוריה. יש תקופות לפי הספירות, זה ידוע. ובעולם החסידות יש ביקוח, אם כבר עברו, את התקופה של חב"ד, חוכמה בינה דעת, או גם חגת חסד גבורה תפארת, ואנחנו כבר נמצאים בתקופה שנקראת נהי, נצח עוד יסוד. באותו יש איזה רמז שהעבר של תפארת יראו גם כן שלוש מדרגות. לפי הפסוק שהביא, תחתיים, שניים ושלישים. ולפי מה שאני הבנתי, אנחנו נמצאים מאז מלחמת ששת הימים בין יסוד למלכות, בעניין של בין יוסף ויהודה, כן? ונמשיך. נשאר בזהו, וזוהי הספירה נקראת עץ חיים. כי אנחנו נדייק מיד, בינה נקראת חיים, ותפארת נקראת עץ חיים. כלומר, העץ ספירת הבינה נקראת חיים, מתאחדת בו. כי זהו זאת הייחוד העליון, בשלוש הספירות העליונות, כתר חוכמה בינה. ולפיכך, הוא עומד בתוך הגן, ותרגם מונקלוס עליו השלום, במתיעות גינתה. באמצע אגב, שהוא קו אמצעי, כמו שביאנו. ועל ידי העץ הזה מתאחדת הבינה עם המלכות, כי שתי העין של שם המיוחד מתאחדות בקו אמצעי, זו למעלה וזו למטה, זה סוד ה-ו-הם. העליון הנקראת חיים, והוא סוד חיי עולם הבא, בינה זה עולם הבא, והוא סוד והשבר בחיי העולם. סליחה, בחיי
העולם.
בחיי העולם, כן. צריך לבדוק, כי האשכנזים אומרים חי העולמים, והספרדים אומרים חי העולמים. צריך לבדוק איך בפסוק. זה בחיי. לכן זה לפי הגרסה הספרדית. אבל חי העולמים הוא מידת יסוד. פה זה חי העולמים?
פה זה לא
בסוג,
זה חורז משהו
מתכוון.
חי העולם
וחי העולמים. כן, אבל מכיוון שהגרסה הוא חי העולמים, והוא היה ספרדי. אני לא זוכר, תעזור לי, אולי זה רמב״ם שמסביר ההבדל בין חי פרעה וחי השם. זה רמב״ם? כן, יפה. לכן אני לא מצאתי הסבר לגרסה האשכנזית, מה אסמך?
הרמב״ם מורה נוכחי, שחי העולמים, הכוונה מחיי העולמים.
חיי העולמים.
חיי
העולמים. חיי. כן, אבל הנושא הוא יותר, הנושא הוא יותר מדויק. יש הבדל בין חיי העולמים, זה חיים של העולמים, וחי העולמים זה החי של העולמים. יש הבדל עצום בין שני המושגים. צריך למצוא סמך יותר.
והזוהר, הזוהר מביא שלגבי
השם
זה
חי עולמים, ולגבי בשר
אדם חי עולמים. זהו. והגמרא
אומר
שמי שאומר חי עולמים,
זה מחרף ומגבל. אבל הוא אשכנזי.
כן, הוא אומר
אשכנזי,
אבל...
כן. לכן צריך לומר חי, כן. אני לא זוכר, בזיכרון שלי, ייתכן יום של השפלה התייחס לזה. בהתחלת הסיפור שלו, בכוונות של התפילה. הווי חי העולמים הוא מידת יסוד, החיים שמושך עץ החיים מן הבינה. פה יש אולי רמז שצריך לומר חי העולמים, החיים שמושך עץ החיים מן הבינה. וכולם נמשכים מקו האמצעי, שהוא גוף האילן, עד שמגיעים למידת יסוד, ואז נקרא חי העולמים. אני רשמתי כשלמדתי חיי העולמים, אבל צריך לבדוק איך באמת הוא התכוון. ואם כן, התבונן כי השם יתברך לא הזהיר אדם הראשון שלא יאכל מעץ החיים, ולא מנעו ממנו מי ייתן ויאכל, אבל מנעו שלא יאכל מעץ הדעת, לפי שכמה קליפות חיצוניות מתאחזות בו. ויהיה גורם קיצוץ ופירוד. אבל עץ החיים לא נמצא מאדם הראשון, לא נמנע מאדם הראשון תחילה. דהיינו, אני למדתי פעם באיזה פירוש על אור החיים שנקרא באר מים חיים. אני למדתי את זה שהיה סדר. אם היה אוכל מעץ החיים קודם, אז לא היה שום קם לאכול מעץ הדעת אחר כך. ואם המעשה אכל מעץ הדעת לפני עץ החיים. אז זה פה הביקורה בין הפשטנים והמקובלים, כן? אם אוכל עץ החיים שהוא הכלול הקודם, אז עץ הדעת שהוא המשנה, זה לא, לא פוגם בו. כי המשנה זה עץ הדעת טוב ורע. כי במשנה יש טוב ורע. צריך בירור הגמרא כדי לברר הטוב מהרע. זה מובן. והגמרא ניתנה ברוח הקודש. לנו רק מי שיש לו רוח הקודש, הוא יכול להבין את המשנה. ויש איסור מוחלט ללמוד את הדין מהמשנה. כן? זה ידוע, זה נקרא מבעלי עולם. ולכן העניין הוא פשוט מאוד. הסדר של הלימוד אצל התלמיד, זה קודם כל גמרא ואחר כך קבלה. אבל אצל הרב שכבר למד קבלה, הוא יכול להדריך את התלמיד בגמרא לפי עץ החיים. זה מובן? זה. אבל אבל לאחר שחטא האדם הראשון והיצז בנטיעות והפחיד הגוף, לא ניתנו להתקרב לעץ החיים. לפי שחטא וחשוד היה, ואין עץ החיים מושג אלא על ידי עץ הדעת. אז פה יש איזה קושי, ואין עץ החיים מושג אלא על ידי עץ הדעת, ולכן היה צריך לעבוד דרך עץ הדעת כדי להגיע לעץ החיים. כי עץ הדעת הוא בית שער שבו נכנסים לעץ החיים. כי עץ הדעת סודו עץ של ספירת דעת, שהיא הקו האמצעי. כמו שהעץ החיים הוא העץ של בינה, כך מלכות היא העץ של הדעת. אז ייתכן מאוד שהתירוץ הוא, אם היה יודע להמליך מלכותו את ברך, לגעת אל העץ הדעת לא היה פגם. ולכן, ואני חושב שזה ההסבר, יש מקור על דוד המלך, אני חוזר מיד על זה. אז זהו ככה, שהחטא שלו זה מרידה כלפי מלכותו יתברך. ויש מקור שאומר, עצב על דוד המלך והמליכו על אדמות, ותיקן חטא אדם הראשון. דוד המלך זה התיקון של חטא אדם הראשון, מכיוון שדוד המלך המליך הקדוש ברוך הוא כמלך על האדם. ומזה אנחנו מבינים, כי החטא של אדם הראשון זה על מלכותו יתברך. ולכן, זה התחלה, יש גרסה אחרת, זה ההתחלה באברהם, אבל גמר התיקון זה דוד המלך. זה המקור שמסביר ש-70 שנה שחסר לאדם, דוד המלך נתן לו. בין אדם הראשון לדוד המלך. ויש גרסה אחרת שאומר שהאבות תרמו לזה ל-70 שנה של דוד המלך. בשלה יש שני ההסברים האלה. אז זה ההסבר. וסימן ה' ו-ה', סוד ה' ראשונה חיים, דהיינו בינה. סוד ו' עץ החיים, דהיינו תפארת. סוד האחרון העץ הדעה דהיינו מלכות. וסוד זה הוא קשר הייחוד לאותם היודעים סתרי ארצים. ואם כן, שמור דבר זה מאוד, ותמצא שאחר שחטא אדם הראשון בעץ הדעת, נעשה חשוד ונמנע ממנו עץ החיים. וזהו סוד שאמרו, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ועתה, הבאתם את הדיוק, כן? ממנו לדעת טוב ורע. לא כאחד ממנו, אלא היה כאחד, מכיוון שממנו לדעת טוב ורע, וזה החטא שלו. ועתה פן ישלח ידו ולקח גם בעץ החיים, וישאר לצמיתות בחטאו, ולפיכך ישלחו השם מגן עדן. טוב, אז בשבוע הבא נמשיך.